עכשיו אנחנו עם חבר ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת עמית הלוי, שלום, ערב טוב לך.
שלום אבי.
אתה יודע, שכנע את אזרחי מדינת ישראל, שאתם חברי ועדת חוץ וביטחון, יצאתם מהקונספציה שהיינו בה 20 שנה.
נדע לאיזה קונספציה אתה בדיוק מכוון, יש כמה קונספציות שמחוות שינוי.
אני מדבר על הקונספציה הפשוטה שאומרת שצריכים להכניס פועלים, שצריכים להמשיך לתת להם כסף, שצריכים להמשיך לדבר איתם יפה, לנסות להגיע איתם לעסקה, לשחרר עוד מחבלים, מה הם רוצים, בוא ניתן להם. זה רק מה שיגיד, יביא לניצחון, ועם החיזבאללה צריך להגיע להסדר מדיני. כל המערכת הזאת, על זה למדנו 20 שנה, שהאויבים שלנו מתחמשים, ככה הם נבנים.
אתה צודק, ואני לא יודע לומר לך שכל המערכת השתחררה מהקונספציה, אני לצערי חושב שלא. אנחנו בהחלט מעלים את זה בוועדת חוץ וביטחון, והתיאוריה הזאת היא הייתה התיאוריה שבעצם עמדה מאחורי הצמד המילים הפיקטיבי הזה, שהתברר כפיקטיבי, שהיה מראש פיקטיבי, החמאס מורתע, וזה בהחלט מחייב שינוי בדפוס המחשבה, וזה יותר עמוק מזה, כי זה מה שלומדים באוניברסיטאות, על כל, אתה יודע, על סליחה שאני הולך מאוד רחוק, אבל מאוד, מאוד אחורה, אבל על מה שנקרא, מהו האדם, האם האדם זה זהות, וזהות דתית, וזהות לאומית, או שהאדם זה רק יצור מטריאלי, וככה בדיוק אנחנו ניתחנו את האויבים שלנו לצערי, אמרנו, החמאס, הנה נתנו לו אישורי עבודה, נתנו לו, אפשרנו העברת כספים מקטר וזה, ובזה הוא יסביע את רעבונו האידיאולוגי לרצוח יהודים. זה לא עבד, זה לא יעבוד, כמו שאתה אומר, גם בהקשרים אחרים. ובאמת צריך להשתחרר מזה, אנחנו את הדברים מעלים, אבל יש עוד דרך ארוכה כנראה כדי לנקות את הקונספציה השגויה הזאת מכלל מערכת הצהלית.
אבל אתה יודע, הבעיה היא, אולי, אנחנו תמיד מדברים על חקירה רק אחרי המלחמה. עכשיו לא שואלים שאלות, עכשיו נלחמים, אבל כל מי שמנהל את המלחמה הזו, מראש הממשלה ומטה, עד הדרג הצבאי הבכיר, זה אותם אנשים של השישי באוקטובר, זה אותם אנשים. לא השתנה, לא הגיע ראש חדש למערכת. אפילו אנשים חדשים לא הכניסו לקבינט. אז אולי, אתה יודע, אולי זה העניין.
קודם כל אני חייב לומר לך שאתה אומר חוקרים רק אחרי המלחמה, אני שמעתי את הרמטכ"ל במוצאי שבת, מסביר בהרחבה ובפירוט, כן. שהוא כן יקים ועדת חקירה,
גם מבקר המדינה,
כן. מדיניות, זה עניין של צבאי, ואני חושב שזאת אמירה לא ראויה, ואני מאוד מקווה שהרמטכ"ל יחזור בו, וגם יותר מזה אני אומר לך את מה שאמרתי בכנסת, ואמרתי ליו"ר הכנסת, אם זה יקרה, בתוך כדי המלחמה, הרמטכ"ל יקים ועדה חיצונית, אני לא מדבר על תחקיר מבצעי, תחקירים קורים כל הזמן, יחידות שקורים בהם אירוע, תוך כדי המלחמה מתבצע תחקיר די מהיר, להבין את הסיבות כדי לקייב את המלחמה ולעשות אותה טובה יותר. אבל אם יוקם תחקיר, יוקם צוות חיצוני, לא משנה אם יהיו בו אלופים במילואים, זה אין לזה שום משמעות, ויחקור את הדבר הזה כשמשפחות שבניהן ובנותיהן נרצחו בשביעי לאוקטובר עומדות עם, ואתה יודע, מבחינתם השאלות והקשות ביותר מתאפקים, בגלל שאנחנו לא רוצים שעכשיו באמצע מלחמה קצין יחפש עורך דין, או אנחנו רוצים שכל החברה שלנו תהיה מרוכזת בניצחון על החמאס. אם זה יקרה, אנחנו נקים בכנסת ועדת חקירה פרלמנטרית, כדי שתהיה שקופה לציבור, והציבור ידע. אני מאוד מקווה שהרמטכ"ל יחזור בו מהאמירה הזאת. זה אמרתי רק לגבי אמירתך, שלא חוקרים לפני המלחמה. אני שומע בצהל שיש התארגנות כזאת, התארגנות חמורה, ואני מקווה שהיא תעבור מן העולם. אחרי המלחמה, אפשר לשבת, לחקור שוב, כל מה שנוגע לטובת המלחמה, בהחלט צריך לעשות את זה. אבל אתה אומר פה עוד משהו, אבי, ברשותך, אני אומר עוד משפט, כי באמת, אנחנו אישרנו, כלומר, הממשלה אישרה, וזה בא עכשיו בדיונים בכנסת, תקציב עתק של עשרות מיליארדים לטובת מערכת הביטחון.
כן.
גם את זה אמרתי הבוקר בוועדה, ואני אומר גם אצלך. אם אנחנו לא נדע שהכסף הזה הולך לא לאותה קונספציה, הייתה קונספציה, אגב, היא קונספציה שנה חדשה, אני מזכיר לך, לפני מלחמת לבנון, היו ועדת מרידור, היו אחרים, אמרו, הכל בסדר, תפיסת הביטחון תישען על הגנה, תישען על מגננה טכנולוגית, תישען רק על מודיעין, תישען רק על אש מנגד, רק על חיל האוויר. בקיצור, משקיעים רק בחיל האוויר וב-8200. לא בסדק, לא באימונים. אני מזכיר לך את המסקנות של ועדת וינוגרד אחרי מלחמת לבנון השנייה, שהצביעה על הדברים האלו בדיוק. ולכן אני אומר, אם באמת נותנים כסף לאותם אנשים, כמו שאתה אומר, לאותם אנשים שהובילו את אותה קונספציה, זה דבר כמובן בלתי מתקבל על הדעת. ולכן הדבר הזה הוא במקומו, מה שאתה מעלה, וצריך לדאוג שגם התקציב שאנחנו מאשרים, בוודאי למערכת הביטחון או לתחום הביטחון, תהיה תקציב שיפוקח רק, ישומש רק על אחרי עבודה משמעותית, על שינוי קונספציה, וקונספציה הכוונה, בניין הכוח, הפעלת הכוח, כל בניין הכוח של צה"ל, מה האיומים האמיתיים מסביבנו, אז לא התעוררנו הבוקר, שר הביטחון אומר, אנחנו 8 זירות. הזירות היו קיימות, היו ידועות, אם הערכנו לא נכון לדעת במה משקיעים במודיעין, במה לא משקיעים, במה משקיעים בצבא מתמרן, אם צריך להילחם בצפון, במה משקיעים בצווי קווי ייצור חימוש עצמאיים. קיצור, הרשימה היא ארוכה, היא כולה קשורה לשינוי קונספטואלי, ולכן זה חייב לקרות, כמו שאתה אומר, ואני דרשתי את זה היום, ואנחנו נתעקש
שזה יקרה. לסיום, תגיד על מה הייתה אתמול המחלוקת בין, בתוך הוועדה שלכם, שמענו עם, בין גורמי המודיעין, גורמי צבא, התווכחתם, חברי הכנסת מולם, סגן ראש אגף המודיעין.
אני מהשבוע הראשון, סגן ראש אגף המבצעים. אני השבוע הראשון אומר את מה שדיברנו פה קצת בהתחלה. הצבא, הערכות של הצבא המודיעיניות והתוכנית המבצעית של הצבא בעזה לא תואמת לאיום ולשטח. אני אסביר את זה בפשטות. חמאס הוא ארגון טרור. זה שדובר צהל נשלח לטלוויזיה לומר שפרקנו את הגדודים או את המסגרות בגדודיות, הנה, הוא מתאר לך ממש בפירוט, ואחרי זה גם שר הביטחון וגם הרמטכ"ל, זה כמובן בעל ערך, אבל בעל ערך שולי ביחס לחמאס, כיוון שהחמאס הוא ארגון טרור. הוא לא צריך מחט בשביל לראות, הוא לא צריך מסגרת מאוד עם תורת לחימה מאוד מפותחת. התורת לחימה, כמו בארגוני טרור וגרילה בכל העולם, זה תהרוג, במקרה הזה תהרוג יהודים, אתה רואה, ולכן מדובר בצוותים קטנים, ממודרים אחד מהשני. אם יש להם טכנולוגיה זה בונוס, אם יש להם חטיבה זה בונוס, אבל להתפאר באופן לא פרופורציונלי, או להגדיר ניצחון, או להגדיר שליטה מבצעית, שעדיין לחמאס יש עשרות אלפי פעילים וכו'. לכן אני אומר, הדרך היא אחרת. הדרך שהצבא הולך בה היום, התוכנית המבצעית, הערכת הכשירות של האויב, לפי דעתי, היא שגויה. מה שצריך להיות, זה לוחמה בטרור, הזכרתי גם היום בוועדה, כמו בסרילנקה, במקרה של הנמרים התמילים, שהכריעו את הטרור. ובמילה אחת אני אומר לך את זה, זה שליטה. לשלוט בפילדלפי, לשלוט באוכלוסייה, לשלוט באוכלוסייה. כלומר, שהסיוע אתה מחלק, אבי. לא החמאס מחלק, ואז על כל סק שהוא מחלק, סק של קמח או של או מים.
השאלה מתי נגיע לשלב הזה שבאמת נוכל לשלוט במה שקורה בתוך הרצועה, אנחנו עוד רחוקים משם.
אנחנו, כדי לשלוט, צריך להתחיל לשלוט. כלומר, היה צריך בשמיני לאוקטובר, ולא מאוחר לעשות את זה מחר, לשלוט בפילדלפי. כולל, לא רק
בהקשר שלנו. אבל יש לך, אתה יודע, יש לך את מצרים, ויש לך את אמריקה, ויש לך...
לא אמרתי בצד של המצרים, אמרתי בצד שלנו, זה גבול שלנו, אנחנו לא כובשים ברצועת עזה, רצועת עזה היא חלק מארץ ישראל, אני מזכיר לך ולמאזינים, הייתה שם קהילה יהודית גדולה, ששמעון, יונתן ושמעון החשמונאים, הקימו אך לפני 2200 בערך, קצת פחות שנים, אנחנו לא כובשים, ואף פעם זה כל הייתה עמדה ישראלית, כששר ביטחון אומר, ישראל לא תשלוט בעזה, סליחה. העמדה הישראלית תמיד לאורך כל השנים הייתה, נניח, לכל היותר, disputed territories, שטחים שבמחלוקת, ובמחלוקת הזאת ידנו על העליונה, איך אמר בן גוריון? הקושן נמצא בידינו, קוראים לו תנ"ך, וזה שלנו. אחד, שתיים, אם אתה רוצה לשלוט בארגון טרור, אתה רוצה להכריע אותו, אתה צריך לשלוט קודם כל, אין יוצא ואין בא, אתה שולט בפילדלפי, אתה מוותר את הרצועה, את התוכנית יצחק רבין, וחמש אצבעות היו משפט אחד, הסיוע, גם אם צריך לתת, אני לא אומר עכשיו נניח הומניטרי, בלי להיכנס לשאלת כמה הומניזם יש שם, אתה מחלק את הסיוע, לא החמאס מחלק את הסיוע, ואז הוא מגייס לשורות לוחמיו מהאוכלוסייה שם. כל זה צריך
לשאול. חבר ועדת חוץ וביטחון.
ועוד נתווכח.
יהיה בשורות טובות, בעזרת השם, חבר הכנסת עמית הלוי, תודה רבה לך.